ערב טוב. אומר רבי נחמן, עיקר האמת הוא כשאין האדם נצרך לבריות. בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך וב, רבי נחמן מזכיר את העניין של המושג הזה נצרך לבריות. אז יש ביאור של נצרך לבריות במובן של, תודה רבה, של מישהו צריך הלוואה או מישהו צריך מזון והוא נעזר באנשים אחרים. זה כמובן דבר טוב מאוד שמי שזקוק לעזרה יש לו גם במי להיעזר. יש נקודה פנימית יותר שעליה רבי נחמן מדבר, שאומר נצרך לבריות שהוא זקוק לאנשים שיאשרו אותו. זאת אומרת, הרבה פעמים הביטוי הזה מאושר, בן אדם מאושר זה מישהו שמאשרים אותו. זה נכון אצל ילד, רק אצל כל אחד מאיתנו בבגרותו, אמון הוא קבל את האישור מאותה, מהמהות הפנימית שלו. עכשיו, כשאדם נצרך לבריות, אומר רבי נחמן, קוראים כמה דברים. א', חייו אינם חיים. מה הכוונה? זה לא אומר שהוא לא חי, זה אומר שהוא לא חי את החיים שלו, זה הדיוק של הביטוי. חייו אינם חיים. הוא חי, רק הוא יונק את החיות שלו ממישהו אחר. הוא גם אומר, כשבן אדם נצרך לבריות, אין בו אמת. כי אותו אחד שהקיום שלו לא ברור לו, אז הוא, אין לו בעצם שדרה פנימית, הוא ישנה את דעותיו ואת נאמנותו בהתאם להצעה שתעמוד על הפרק, בהתאם לדבר שיהיה חשוב באותה עת. והנקודה הזו שהוא מזכיר את זה בתורה סמכבב, אני קורא את זה מבפנים, ועיקר האמת הוא כשאין האדם נצרך לבריות. כי כיוון שנצרך האדם לבריות, משתנה פניו כקרום לכמה גוונים. עכשיו, מה זה הביטוי ועיקר האמת הוא כשאין האדם נצרך לבריות? הרי פה אנחנו צריכים להיות מאוד אמיתיים בנקודה הזאת של אם אני זקוק לבריות ואני מתעלם מזה או מתכחש לזה, בוודאי שזה לא מביא אותי למידת האמת. יש פה הזמנה ללמידה פנימית, להגעה צעד אחר צעד לאותה מלאות מיוחלת. אני מדלג קצת מתוך דבריו, והוא ממשיך ואומר, וזה פירוש, העללה השם בחיי. זה מופיע בתהילים קמ"ו, שאומרים את זה גם בתפילת שחרית, שפירוש הרגיל של זה, שכל עוד אני חי, אני יכול להלל את הקדוש ברוך הוא. יכול להיות בן אדם ערני, שבכל מה שהוא פוגש, הוא רואה את אור הבורא בתוך הבריאה, והוא מודה על כך. אומר מילים של תודה, של שבח, של הערכה, מילים טובות. היכולת הזו להלל. הלל והודאה. במקום אחר אומר רבי נחמן, שהיכולת להודות ולהגיד תודה לטוב שקורה לנו, זה נקרא שעשוע העולם הבא. מה זה שעשוע העולם הבא? זה יכולת כל הזמן לראות את היש ולהודות על זה. הזכרנו באחד השיעורים שהמילה עשיר זה נוטריקון ער יש. הוא ער לקיים, והיש זה תמיד במובן החיובי. באותה מידה אפשר לדרוש את זה, עשיר, גם יש רע, שזה לכיוון ההפוך. עכשיו, האותיות הללו זה הזמנה למצוא בהם תובנות למי שפתוח לזה. יש בן אדם שהמשחקי מילים הללו מאוד מדברים אליו. יש בן אדם שאומר, תן לי רעיונות אחרים שיעניקו לי את ההשראה. היה פעם תוכנית בקולבוטק לפני, לא קולבוטק, איך זה נקרא, תוכנית של הומור, אולי זהו זה, שעשו על זה סטלבט, על העניין הזה של גימטריות, קראו לזה בבבובה. איזה תוכנית? זהו זה. כן. אני זוכר בבבובה. כן. וחז"ל מתייחסים לעניין הזה של גימטריות כפרפראות, זאת אומרת, כמו סיום הארוחה, זה לא על זה מבססים ארוחה. אז גם לדרוש את המילה עשיר במובן של ער יש ויש רע, זה מי שזה מדבר אליו הרעיון הזה. אז אמרתי את זה בשבת, באחרונה באיזה שיעור בגליל. אז אחד המשתתפים הוסיף שמשיח זה גם אותיות חש יש. לא, זה לא לגמרי, כי יש המם. המם, טוב, תוסיפו מם. טוב, אבל הרעיון מובן, גם אם זה לא לגמרי מסתדר עם המילה, יש כזו בדיחה שאומרים למה אוכלים קוגל בשבת. כי זה יוצא בגימטריה שבת. אז מי שטורח לחשב את זה, אז שבת זה בגימטריה 702, וקוגל זה 136. אז מי שטורח לחשב פונה לדובר ואומר לו, זה בכלל לא יוצא, זה לא מתקרב אפילו. אז הוא אומר לו, טוב, תאכל עוד מנה קוגל ועוד מנה עד שזה יצא בדיוק. אז עכשיו, זו אמירה כל כך מפורסמת, שתאכל עוד מנה קוגל, שכל גמטריה שלא מצליחה, אז אומרים, תאכל עוד מנה קוגל עד שזה יסתדר בסוף. עכשיו, אז כל עוד שבן אדם חי, יש לו הזדמנות להודות. רק רבי נחמן דורש את זה במובן פנימי יותר. אומר, העללה את השם בחיי, אם אתה אני מעלל את הקדוש ברוך הוא, מתי זה נחשב כבוד לקדוש ברוך הוא? שאני חי את החיים שלי. אם אני מתעלם מהאיכויות שלי ולא מביא אותם לידי ביטוי, אז זה כביכול זלזול בנותן המתנה. הרי נבראתי באופן מסוים, שיש לי חוזקות ואיכויות שאנחנו יודעים כמה הן ייחודיות לנו, וזה אצל כל אחד ללא יוצא מן הכלל. ואם אני לא משתמש בהן, זה כמו שקיבלתי מתנה חשובה, מתנה יוקרתית, ולא פתחתי אותה, לא הסתכלתי בכלל לראות מה נמצא שם. ולכן, לחיות את החיים שלי זה לא אגו, זה אדרבה, זה להלל את הקדוש ברוך הוא. ולכן זה הסתכלות, זה לפתוח את המתנה הזו, להתבונן מה היא מכילה, מה קיימת. הפסוק אומר, הללה את השם בחיי. זאת אומרת, רבי נחמן, אנו כשאין נצרך לבריות. וזה בחיי דייקה. זאת אומרת, דווקא בחיים שלי, בעצמי. היינו שאני חי מחיים שלי, שאינו נצרך לחיות שום אדם. אז פה הביטוי הזה שאינו נצרך לחיות שום אדם. כי הנצרך לבריות חייו אינם חיים. יכול להישמע נורא, כאילו הרי סך הכל זה כולנו, אנחנו זקוקים לקשרים חברתיים שמפרים ובונים אותנו. אז פה רבי נחמן אומר, היינו שאינם חיים שלו. זאת אומרת, הוא לא, הוא חי חיים, אבל לא, זה לא החיות שלו, זה חיות שמגיעה ממקום אחר, כי הוא חי מאחרים. אבל כשאיני נצרך לבריות ואני חי חיים שלי, אזי יוכל להללו ולהתפלל לפניו באמת. והעבודה שבזה, זה לא לדחות אנשים מעליי. לפעמים שתופסים את זה באופן לא נכון, בן אדם הופך להיות אנטיפט. וכשמבינים את זה באופן נכון, אנחנו הופכים להיות חברותיים. רק ההסתכלות שלנו על הזולת, זה לא למה זה הופך אותנו להיות חברותיים, אפילו הופך אותנו להיות יותר ידידותיים מתמיד. כי במצב הלא מתוקן, כל קשר שיש לי, אני מנסה לראות מה אני יכול להשיג מהזולת. או אני מיד בוחן אותו ברדאר מהיר, האם הוא אוהב אותי או לא אוהב אותי, מעריך אותי או לא מעריך אותי, מסמפת אותי או לא מסמפת אותי. זאת אומרת, אני לא פנוי לראות את הזולת כפי שהוא, אלא אני מסתכל עליו אך ורק כפי שהוא ביחס אליי. ואם הגענו למקום כזה שאנחנו לא נצרכים לבריות, זה עניין של עבודה מודעת. עכשיו, תדעו לכם כלל, לעבוד על משהו בחיים שהוא לא, להגיד, אני עכשיו עובד על לא לעשן, לא לאכול, לא להיות מצרך לבריות, זה לא מביא תוצאות רצויות. התוצאות הכי טובות מתרחשות כשאני עובד על כן. על מה? כן, זאת אומרת, אני מציב לי יעד, זה לא לא לאכול, זה כן לאכול מזון בריא או מזון במידה או מזון בזמנים קבועים. ואת כל אתגר שבו אני איתו אני מתמודד, לנסות לנסח אותו על דרך החיוב. מה אני הולך להשיג? או מה אני רוצה להשיג? אז גם פה דיברנו על נצרך לבריות, שזה לא טוב. אז לנסח לי מטרה שאני לא אצטרך לבריות, זה לא ניסוח טוב. כי זה מה לא. זה גם יכול מהר מאוד פשוט לנתק אותי מאנשים, בלי להביא שום דבר מהותי. אז מה הניסוח החיובי של האתגר שהוזכר פה? הכותרת שיכולה להיות זה העללה את השם בחיי. זאת אומרת, שאני בוחר לחיות את החיים שלי מתוך אותה מלאות. ולחיות את החיים שלי, אחד הדברים הכי שמביאים לזה, זה לתרגל גם את מידת הזריזות. זריזות זה קשר עם החיים שלי. העצלות זה תמיד קשר עם כאב, זה תמיד קשר עם דברים חסרים שמשתלטים עליי. שלמה המלך אומר, אל תאהב שינה, פן תיוורש, זה מלשון עניות. הוא אומר, לאהוב שינה זה כביכול להפסיד את העשירות הגדולה שאני יכול לפגוש בעירות. ובדרך כלל בן אדם שאוהב שינה, לא פעם זה בא בגלל כאב שקשה לו ההתמודדות עם העירות, עם החוויה הדיסרמונית שהוא פוגש. אז אם הוא אומר, אל תאהב שינה, פן תיוורש, אז צריך לנסח את זה על דרך החיוב. תאהב את העירות. תאהב את המפגש עם מה שיש. עם ה... זה, אני מזכיר פה את ברון קייטי, שהזכרנו אותה במשך כמה פעמים הוא הזכירה פה, שהכותרת של העניין שלה, של העבודה הרוחנית שלה, זה לאהוב את מה שיש. תחשבו איזה דבר נפלא זה, לאהוב את מה שיש. אמנם, זה לא מביא לא אמור להביא לאדישות מלהציב לעצמנו יעדים, חזון, חלומות, רק לנסות לראות את הטוב במה שכבר עכשיו מתרחש ממילא. אז זה העבודה של העללה השם בחיי. אני רוצה שעצם החיים שלי זה יהיה שירת הלל. עצם ההסתכלות של החיים שלי יהיה בזה משהו כמו מוזיקה שמחה. אז זה קשור גם בזריזות. לחיים, לחיים. זה הנושא שהיית רוצה לעבוד עליו, לולא ההמלצה שלי לא להשתגע? טוב, אז זה בהקשר שלו. מה ההפך משיגעון? באמת, לא פעם בשיגעון יש לנו השור של המילה שיגעון, יש שם את האותיות געש. הרבה פעמים זה אנרגיות שלא מקבלות ביטוי. זה כוחות חיים פנימיים שאנחנו עוצרים אותה מלהיות. היה מי שהגדיר את המילה דיכאון, למרות שזה לא מילה שמקורה בלשון הקודש, אבל שוב, אפשר לדרוש את זה כרעיון שזה דיכאון, זה דיכוי און. און היום בעברית המודרנית זה בא לשמש רק האנרגיה המינית, אבל באמת און זה כוח. זה הכוח הפנימי שיש לנו. אז דיכאון זה דיכוי און, זה דיכוי של כוחות היצירה שבנו. ובן אדם שמסיבות שונות אין לו, לא יצר לעצמו שדה לבטא את אותם כוחות יצירה, הוא יהיה בדיכאון. יהיה שם דיכוי. ולכן, המענה הוא, היא כמובן התייחסות שטחית קצת לשאלה, כי זה לא סיטואציה שאנחנו מעמיקים בה. אבל גם בתשובות שטחיות אפשר לקבל איזושהי השראה, שנמצוא אפיקי יצירה. וזה דבר שאנחנו יכולים לתת לעצמנו את הפלטפורמה ליצור. כל אחד בביתו, בשירה, בדרמה, בכתיבה, בציור, חברות ציור של ילדים שקונים לחופש הגדול, עם סט צבעי פסטל, 24 צבעים. בכל מקום שנכנסת יצירה, אז זה כוח של חיים משתחרר. והדבר המדהים הוא, תראו איך בנה אותנו הקדוש ברוך הוא, שכמה שכוחות החיים משתחררים, הם משתחררים עוד, הם מתעצמים. לדוגמה, תחשבו על ההיגיון שעומד אצל אותו בן אדם שאומר, אני ממעט להזיז את היד, ממעט ללכת, כי אני לא רוצה לבזבז את האנרגיה הזו. אני רוצה גם כשאני אהיה זקן מופלג, לשמור את כל הכוח של ברגל. אז כמה שפחות אני אלך ברגל, כל הזמן ייקח מוניות או תוך העיר, העיקר שכמעט ולא תהיה תנועה בידיי וברגליי. איך זה נשמע? מה? הוא מגיע, רק הוא זקן בגיל 30. כן. אז מה הקשל בדיבור הזה, בהיגיון פה? מה הקשל? שההנחה שלו, כמובן שזה חשיבה שאין לה, אין מי שיחשוב ככה, אבל הדוגמה הזו יכולה לשרת אותנו. שאם אני יזיד, יהיה בידיי וברגליי ותנועה, זה מבזבז את זה. ומה בפועל? מה סיפור הבריאה? שכמה שאני מזיז את עצמי, אז מה? זה ניתן, אתה מתמלא, כמובן לא לעבור לקיצוניות של שחיקה, אבל אנחנו יודעים כמה זה ממלא אותנו. כל עשייה מביאה אותנו לעוד עשייה, ופעולה לעוד פעולה, ותנועה לעוד תנועה. אז אותו דבר גם כן ככה, אז ממילא, כשלא נותנים לכוח היצירה לבוא לידי ביטוי, אז כביכול אותה אנרגיה שרצתה להתבטא, היא זו ששואבת לנו את הכוחות. זה היסוד הרוחני של הדיכאון. אני אומר היסוד הרוחני, כי בסך הכל בהיבט המדעי יש מיני סיבות שהן נכונות. רק יש נקודה אחת שאפשר לנסות לעבוד עליה. זה לא במקום כל טיפול אחר. זה נקרא טיפול תומך. של מה שאפשר לחזור אל היצירה. אל היצירה, גם אל המאמץ הפיזי. ותחשבו שבעולם העתיק אנשים באמת היו עובדים קשה. כל יום, כל היום. ומי חלם שיבוא יום, שבשביל שיהיה לאנשים תנועה בגפיים, ימציאו מכשירים, חדר עם מכשירים, היינו מספרים את זה למי שלפני 100 שנה, חדר עם מכשירים. שמשלמים הרבה כסף לזכות להיכנס לחדר הזה. ולהזיז את הגפיים. עכשיו, התזוזה הזו, נדבר בשפחה, היא בעלת ערך, אבל היא לא בעלת ערך כמו שאני מוצא אילה להזיז את עצמי ש... על דברים שבאמת מתרחשת שם איזושהי יצירה, או איזו עשייה, או איזה ריקוד. הגוף רוצה להיות בתנועה. יש לפעמים במוצאי שבת בבית שאנחנו שמים מוזיקה טרנס ורוקדים עם הילדים. עכשיו אני מוכרח לומר שהרעיון הזה הוא לא רעיון מקורי שלי. כשהתחלנו את הבית היהודי בגואה ב-98, אז פגשתי איזה בחור שהוא היה תקליטן של מסיבות, מסיבות מאוד גדולות או מפורסמות. והתברר שבתקליטנות, כל נושא שנכנסים אליו לעומק, מתברר שיש שם עושר גדול. יש גם שמות ידועים אצל התקליטנים, ובמסיבות יש לפעמים, אחד אומר לחברו, תשמע ערב, יש מסיבה, מגיע פלוני מדנמרק, זה התקליטן. אתה אומר, כולה תקליטן, המחליפים, מחליפים מוזיקה. מה? יש אנשים מאוד מוכשרים, שיש להם את היכולת להרים מסיבה. אז סיפר לי אותו תקליטן, אז התיידדתי שם עם אחד התקליטנים, והוא סיפר לי שזה ממש מבחינתו זה אומנות, והוא זיהה שהמוזיקה הזו יכולה מאוד לעזור לילדים אוטיסטים. ככה עלתה לו תיאוריה, אולי זיהוי שהוא עבד עם בן אדם אחד, הוא אמר, אני רוצה לבדוק את זה. הוא תקליטן מאוד מוערך, אבל אצל חבר'ה שמשתתפים במסיבות. אז הוא אמר, הוא הלך פה בארץ, למנהלת של מוסד לילדים אוטיסטים, והציע לה לעשות מסיבת טרנס. תחשבו, אותה מנהלת שאתם מדמיינים אותה כמו מנהלת, מופיע בן אדם עם רסטות, מלא קעקועים, שאלת אותו, כן אדוני, מה אני יכולה לעזור לך? מאיר, אני רוצה לעשות מסיבת טרנס לילדים. כן, במקרה הזה זה היה בקומת קרקע, אבל שלוש מדרגות גם היו. בכל אופן, הוא לא התייאש. הוא פנה אל מישהי אחרת, שהקשיבה לו, אמרה, אתה יודע מה, בוא ננסה. היא ביקשה את הסכמת ההורים, היא עבדה כמו שצריך, סיפרה להם מה טוען הבחור. בסך הכל אין איזה ביסוס מדעי או מחקר שנעשה. מדרך אם ההורים מסכימים והיא מסכימה. קיצר הוא מספר, הוא השקיע, הביא, לא ככה זה. הוא היה חשוב לו, זה הפך אצלו לסוג של רמקולים מסוים, שצריך ותאורה. אני מקצר לכם את הסיפור. אומר, אחרי חצי שעה של מסיבה, אני רואה את המנהלת וחלק מההורים עומדים בצד ובוכים. כמו שלא ראיתם, אנשים בוכים. אומר, הילדים רקדו, המנהלת אומר, מעולם לא ראיתי אותם בתנועה ככה. עכשיו, אם תרצו, אני אתן לכם הרצאה בגנות המוזיקה טרנס, איך זה מוריד תדר, אבל הנושא עכשיו זה לשבח, לכל מקום, לפי העניין. ולמרות ההתנסות הזו, לא בכל מקום פתוחים לזה, אבל אני זכרתי את הסיפור הזה מאז, זוכר איזה מוצאי שבת שהיה אווירה ככה בבית שדרשה ככה להעלות את האנרגיה, ביקשתי משכן, אין לי מוזיקן טרנס משלי, עכשיו יש לי, יש לי משכן שהוא חסיד ברסלב ננח עם הרכבים, היה לו כמה טרקים טובים, וזה היה ממש קסום. ככה, באווירה ביתית, פשוט, עושים במערכת הביתית, אחד הילדים רצה להדר, הלך והדליק וחיבת האור שיהיה. ניסה לעשות את זה במהירות גדולה. זה היה מלא חן. רק צריך לעשות את זה פעם ב, שלא יהיה על... כי זה באמת, אם עושים את זה על בסיס קבוע, זה משהו שם הולך. למה הזכרתי את זה עכשיו? מי יכול לעזור לי להיזכר? כן, של הגוף רוצה להיות בתנועה. ואחרי זה אנחנו רואים שתנועה היא מובילה לעוד תנועה, יש תנועה, יש אנרגיה, אז אני אומר, טוב, אז עכשיו אני אסדר את הבית, או אני עושה עוד מטלות עם עוד דברים עם ההתעוררות הזאת. אז נקודה שהיא מאוד חשובה, לבחור ביצירה. הרב קוק אומר ששורש הכעס שקיים בעולם זה מכוחות יצירה שלא באים לידי ביטוי. והיצירה היא באמת רחבת היקף בכל מיני דברים. ההיבט הזה של ציור, למשל, של קשר עם צבע, צבעים. ראיתי פעם איזה משפט שאומר, אולי שמעתי את זה מהרב בזנסון, שכולנו היינו ציירים. אלא חלק מאיתנו הפסיקו לצייר. ראיתם ילד שבגן לא צייר? אין. אז אם ככה, אילו הציירים הידועים, או מי שאנחנו מכירים שמתעסק בציור, מה זה אומר? שזה הילד שהמשיך לצייר. ואנחנו הפסקנו, זה כל ההבדל. אמן, יש עוד הבדלים, אבל לצורך לחדד את הנקודה הזאת. ושהתחילה ההשוואה, זה אחד המקומות, זה הרי נוצרה חסימה באיזשהו מקום, מכל אותה יצירתיות. התחילה ההשוואה, או שעשינו את זה בתוכנו, או שההשוואה שבאה מדמויות אחרות שחשובות בחיים שלנו. כן, שמעתי משפטים נוראיים מהורים לילדים, כמו לא חבל על הנייר, לא חבל על הצבעים, כאילו דברים.
לא, אבל יש כאלה שהם לא מוכשרים. מה, אני עד היום מציירת איש חשבון. אתה רוצה לצייר איזה איש. יש כאלה שאין להם
כישור. לא מוכשרים זה אומר שאת לא תקני את הציורים שלהם בכסף מלא. הנושא הוא פה האם ליהנות מחדוות היצירה. מי לא מוכשר? עוד לא נולד הבן אדם שהוא לא מוכשר. זה בסדר, אני לא אומר שתקיימי תערוכה. באמת, כן תקיימי תערוכה. תשמרי את הציורים, אני בלי נדר אבוא לתערוכה. אנחנו נעשה קבוצת תמיכה שכל הקבוצה, כל אחד מתחייב לבוא לראות את הציורים של שער החבורה. ולצייר בפשטות. פרח, בית, איש, אווירון. זה לא מטוס, זה אווירון, כן? שמש, אדמה, אדמה בחום, גבעולים בירוק, ועלי כותרת, ומוכרים לך ציורים הללו? בית עם חלון, ארובה וארובה, שביל מוביל אליו. גדר. איפה שראיתי חיזוק גדול לזה בשבת, סיפרנו את המעשה מחכם ותם. שהמעשה הוא כל כך יפה וכל כך מרגש, איך שהתם אדם פשוט, ואשתו מתגלה שם כגברת מיוחדת. מה מיוחד בה? שהיא מכילה אותו. על התם, גם מי שלא מכיר את כל הסיפור, זה דמות מסוימת שרבי נחמן מדבר עליה, והטעם הזה נאמר עליו כמה נתונים. א', שהוא מאוד טעם, במובן הזה שהוא אדם פשוט, ובקושי הכישרון שלו הספיק לו ללמוד רצנות, מה שנקרא סנדלרות, שרוב האנשים שלמדו את זה, תפסו את העניין ועשו יצירות טובות, ייצרו נעליים טובות. והוא מאוד התקשה בייצור. ולמרות זאת, הוא היה עובד. זאת אומרת, למה זה למרות זאת? כי לפעמים בן אדם רואה, אני רק רוצה רגע למצוא את המילים שבו מתואר, הלך הטעם ולמד מלאכת רצן, סנדלר. ומחמת שהיה טעם, למד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקיא באמנות בשלמות. ונשא אישה והיה מתפרנס מן המלאכה, מחמת שהיה טעם ולא היה בקיא במלאכה כל כך, על כן היה פרנסתו בדוחק גדול ובצמצום. זה הנתונים שמוזכרים פה. עכשיו, כשבן אדם עובד בשביל להביא פרנסה לביתו, זה סוג של הישרדות. הוא יכול לעבוד גם בעבודה קשה, גם בעבודה שלא נוחה, במיוחד בעולם העתיק, שלפני המהפכה התעשייתית, לפעמים שבן אדם שאין לו עבודה, אין לו ממש איך להתקיים, איך לחיות. אז לגיטימי שהוא יעבוד בזה. רק פה רבי נחמן מביא סיטואציה שהיא כביכול צורמת, שהוא מאוד מאוד שמח מהעבודה שלו. את זה אני רוצה לקרוא. כשהיה גומר המנהל, או מן הסתם היה לו שלוש קצוות, כי לא היה יכול האמנות בשלמות. רבי נחמן פה מתייחס כמין ציניות כזה, אומר שלוש קצוות, נעל משולשת. כי לא היה יכול האמנות בשלמות כנ"ל. היה לוקח המנהל בידו, והיה משבח אותו מאוד, והיה מתענג מאוד ממנו, והיה אומר, אשתי, כמה יפה ונפלא המנהל הזה, כמה מתוק המנהל הזה, כמה המנהל של דבש וצוקר, מה זה צוקר? בידי, סוכר, סוכר קוביות, יפה, צוקר. יש שם עוד להשיג סוכר קוביות? והיה אומר אשתי כמה יפה ונפלא המנהל הזה, כמה מתוק המנהל הזה, כמה מנהל של דבש וצוקר המנהל הזה. אנחנו רואים פה שהוא לא רק עובד במובן הזה של צריך להתפרנס, אלא שהוא מאוד מרוצה ממה שהוא עושה, נורא שמח. וזה שובר את אשתו. זאת אומרת, היא מאוד מפרגנת לו לכל ערך הסיפור. היא נשמעת גברת נהדרת. רק בנקודה הזאת היא כבר לא יכולה להתאפק. והייתה שואלת אותו, אם כן, מפני מה שערי רצנים נוטלים שלושה זהובים בעד זוג מנהלים, ואתה לוקח רק זהוב וחצי. עכשיו, בזה שכתוב פה, הייתה שואלת אותו, אם היה כתוב שאלה אותו, אז זה הרצף הסיפורי. כשכתוב הייתה שואלת אותו, זה אומר שריטואל חוזר על עצמו כל פעם שהוא גומר נעל, והוא נורא שמח, והיא אומרת לו, מה אתה כל כך מבסוט? זה בסדר שאתה עובד, זה בסדר שאתה מביא פרנסה, אבל אל תחזיק מעצמך ככה. במשפט כזה יכול לייבש בן אדם. זאת מזכירה לו, תשמע, למרות שאנחנו אוהבים, ואוהבים את מה שיש, מקבלים את המצב, אבל בכל זאת, בשוק מקובל לקחת שלושה זהובים על נעל, ואתה מקבל רק זהוב וחצי. עכשיו, לפני שנאמר איך אתה מגיב, או אפילו מי שמכיר את זה, בוא נשאל איך בדינמיקה של מריבה אמורים להגיב. בכלל, בקטע של עומס אנושי, אחרי ששומעים משפט כזה מבת הזוג. מה? אז יש כמה שיטות, נלמד אתכם כמה... זה שיטות ש... אז בבקשה, בואו... השיטה הכי נפוצה, וזה אינסטינקט, בלי שלמדו אותה משום מקום, זה להקטין בחזרה. את אומרת על הנעליים שלי, ואז מביאים דוגמה... על משהו, את לא זוכרת שלפני שנתיים נשרפה לך העוגה, מי שמדבר... ובעניין הזה שמתחיל לעלות העומס והפגיעות, בני אדם הם מאוד יצירתיים. זה מאוד כואב להזכיר שיצירתיות הרבה פעמים התגלה במקום שאנחנו במקום במאבק להקטין מישהו. כי אם הוא היה נפגע, ממה הוא היה נפגע? הוא היה נפגע מזה שהיא מקטינה אותו. היא בעצם מזכירה לו, הוא ברוך השם חי את חייו, ולמרות הנתונים הלא קלים שאיתם הוא מתמודד, שהוא לא מקצועי ואין לו קורדינציה כמו לאחרים, ברוך השם הוא משלים עם זה. אבל ברגע שהיא מזכירה לו את המציאות, כביכול היא משווה אותו לאחרים, זה מאוד מקטין, זה נקרא להשפיל. איך אפשר להשפיל בן אדם? זה בעצם להשוות אותו למקומות אחרים. וזה מלכודת מאוד נפוצה. אדם שהוא נצרך לבריות, כשמישהו לא מעריך אותו, אז באמת הוא מיד יפתח במריבה, או שהוא יסתגר, שזה גם לא דבר שהוא מוסיף בריאות, או שהוא יתקוף בחזרה. להתקוף בחזרה זה לנסות על אותו עניין שהוא חווה השפלה, להגיב על זה ממול. ופה אתה, בכלל רבי נחמן משחק עם הדמויות בסיפור הזה, מתברר שגיבור הסיפור שנקרא חכם, הוא מאוד חכם במובן של אינטליגנציה, אבל כל מה שקשור באינטליגנציה רגשית, ביטוי שתורגם לעברית כבינת הלב, הוא נהדר לחלוטין. והתם, מה שאנחנו קוראים מנת המשכל שלו, מאוד נמוכה, ובינת הלב שלו מאוד גבוהה, ובמשך הזמן מתהפכים היוצרות. זאת אומרת שאותו חכם שבסיפור למד הרבה מקצועות, הפך להיות אדם מאוד חשוב, יורד וסובל מאוד בחייו, והתם, לא רק שהוא מצליח, הוא גם זוכה, גם נפתחים לו שערי השכלה, נפתחים לו שערי הבנה מעבר למה שציפינו. זאת אומרת שזה דמויות נסתרות, התם הזה לא כל כך תם. יש לו הבנה נפלאה מאוד. וזה עצמו, אני רק סיפרתי את זה בשבת האחרונה, התארחנו בחוות הנמורה בגליל העליון, ליד מירון, מקום מאוד מאוד יפה, בין קיבוץ ססה למירון. ושאלתי למה כל זה נמור, אמרו לי שבעבר בעמק שם היו נמרים. אבל מי שמחזיק שם את המקום אמר לי שהם מצאו בזה רעיון על אותו, על הרעיונות במילים שאנחנו עוסקים היום. אז נמורה זה נם אורה. מי שישן, תתעורר. נם אורה. אז סיפרנו את זה בשבת בבוקר. והרבה, לפחות הדגש שעסקנו בו, זה ביכולת ההכלה הנפלאה של גברת התם. גברת מימה. ועכשיו, מה שאני רוצה לעשות, זה להשתאות, כמו לפעמים שאנחנו מדברים, ובין משפט למשפט יש רווח, בסוף פרק יש שלוש שורות ריקות, שם להתעכב. יש את מה שאשתו אומרת לו, ויש את מה שהוא עונה לה. ואיפה אני רוצה להתעכב? אחרי שהיא סיימה להגיד, ולפני שהוא עונה לה. לפגוש את המקום הזה, שאנחנו שומעים משפט מאוד מקטין, נקרא לזה משפיל, ושם אנחנו לפני נקודת בחירה. פרשת השבוע מתחילה במילים, ראה נתתי לפניך, יום נקרא את זה מתוך הכתוב, זה ממש לראות, שיש לנו בחירה בחיים, ברכה או קללה. ולראות את את הניסוח הנפלא של פרשת ראה בספר דברים, שמתחילה בביטוי הבא. בכלל, כדאי להזכיר שכל ספר דברים זה נאום הפרידה של משה מעם ישראל, נאום שמתחיל בראש חודש שבט ומסתיים בזין באדר. אז כמה ימים נמשך הנאום הזה? בפשטות נמשך 37 ימים, אנחנו לא יודעים אם זה היה אדר ראשון או אדר שני. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. ברכה וקללה. זאת אומרת, היום. כל יום נושא ברוחו, ברובו או ברכה. זה מעניין שבלשון הקודש ברכה זה מלשון הרבה דרשו הבלשנים, בלשון הקודש, מה זה ברכה? זה הביטוי ברכה זה מלשון ריבוי. שם ברכה, שיש התפשטות של הטוב, זה המושג ברכה. אנחנו רואים שאנחנו משתמשים זה גם בשפת היום-יום. אמר מישהו הרוויח סכום מסוים, אז אומרים לו, תשמע, היה לו ברכה בכסף, או משפט שמנוסח הפוך. ברכה בזמן. זאת אומרת, יש את אותו זמן נתון, אבל יש בו ברכה. אז אנחנו רואים שגם זה משמש במובן של ריבוי, של משהו. אומרת, היום יכול להיות מבורך, שיתרחשו בו דברים נפלאים, שיהיה בו התפשטות, שיהיה פה גדילה. אז מה זה כללה? השור של המילה כללה, לפי חלק מהבלשנים, זה קל. קל מלשון, הפך של חשיבות, הפך של כובד. המילה כבוד זה גם אותו שורש של כבד, אבל זה אותו עניין. כאילו משהו בעל משקל, בעל ערך. אז קל, כללה זה ההפך מחשיבות, שאין שום... חלילה אין משמעות, אין תוכן, אין ערך למה שקורה. זאת אומרת, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. כל יום ברכה וכללה. אבל תראו את זה. והפסוק הזה, הוא נכנס בדיוק בנקודה הזאת, אחרי שהתם גומר לשמוע את הדיבורים מאשתו. אי אפשר לקרוא לזה דיבורים מעליבים. מה שיגרום לזה... להיות דיבורים מעליבים או התעניינות גריידה או הבעת דעות של גברת מימה, זה הפרשנות של התם. שם נכנסת הבחירה שלנו. האם בעקבות משפט כזה להיכנס למאבק? האם בעקבות משפט כזה להתעצם בטוב שבי? גם אם אני באמת מזהה שהזולת לא מחבב אותי או לא מעריך אותי או לא מבין נכון? והתם, ברוך השם, בוחר בברכה. השיב לה. השיב לה. זכר, הוא לא בחר במריבה. ואתם יכולים לדמיין שבסיטואציה הזו יכולים להיות הרבה מריבות שנמשכות זמן מרובה. השיב לה. מה לי בזה? מה לי בזה ש... כולם מרוויחים שלושה זהובים, ואני רק זהוב וחצי. זה מעשה שלו. וזה מעשה שלי. מה שהוא עושה זה הכישרון שלו. זה היכולות שלו. וזה מעשה שלי. ודרך זה הוא גם בעצם מבהיר לה, שדבר שאני עובד עליו, שאני עמל בו, מעשה שלי, היגיעה שלי זה סיבה טובה לשמחה, גם אם זה זהוב וחצי. לכן המושג הזה של ריפוי בעיסוק, או... זה נכון אצל כל בני האדם. היגיעה מביאה ריפוי. וגם מי שעוסק בכל מקצוע שהוא, וגם בעניין הזה הכרח לא יגונה, מה שבן אדם עסק, גם אם לא לגמרי אוהב, שזה מלאכה שמכבדת את בעליה. חז"ל רצו לתת דימוי שהם כל כך חיבדו והעריכו את העמל כפיים, אז אמרו שעדיף שהתלמיד חכם יפשוט נבלה בשוק. יפשוט נבלה בשוק זה כוונה בשביל להתפרנס. יש נמר בהמה מתה, ומחפשים מישהו שיוריד לה את האור בשביל לנקור אותו. פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות. כי אם אתה פושט נבלה בשוק, אתה בקשר עם החיים שלך. אם אתה בתדמית של כבוד וזקוק לאחרים, אתה גם זקוק להם לכבוד וגם זקוק לפרנסתם. והתם הוא מאסטר לעניין הזה. זאת אומרת, זה בהקשר של דיברנו על שיעורי בית לקנות בלוק ציור, 24 צבעים. של לצייר בפשטות, אחרי זה יש להם להתקדם, אבל המשימה היא, הלקיחת האחריות, מעשה שלי, זה להיות בקשר עם צבע, להיות בקשר עם תנועה, להיות בקשר עם, עם עשייה שכזאת. להקרות הבית אפשר לעשות, זה ליזום ציור רק מחומרים שיש במטבח. אני רוצה לעשות פעילות, כן, בהחלט. רק עם חומרים שיש, תקעו, יש מכל טוב. נמרח שוקולד אם יש ילדים, ריבות, יוצא ציור נהדר. ואם יבוא מישהו שבטון של צדקנות יאמר בעל תשחית, אז תגידו שעדים שזה ילך על היצירה ולא למערכת העיכול, לפחות הפריטים שהוזכרו עד אתה. תחשבו איזה כיף זה שאמא אומרת לילדים, תמיד האמא מזהירה את הילדים לא להתלכלך, תכניסו את היד לתוך הצנצנת של הריבה או של השוקולד. זה ממש גאולה. ואחרי שסיימתם לצבוע, לנגב בבגדים. רק לחשוב על זה, אני רואה שמשחרר אותך מהדיכאון. כמובן שזה להצטייד בבגדים מתאימים, ולהסביר שעכשיו זה שעת יצירה, וזה לא נימוסים והליכות שהם מאוד חשובים בזמנים אחרים. טוב, שאזכה גם אני לקיים, זה שנדבר לרעיונות. תאכלו לי שגם, כי לשיעור יש יותר משמעות של נאה דורש, נאה מקיים. כרגע אנחנו, זה הכוח שלה ביחד לחשוב על זה. אבל זה חזרה לחיים. כי אחר כך, כל דבר של התקדמות, או אפילו של הגות, של לימוד פנימי, של לימוד מעמיק, יש לזה על מה לבוא, בנפש משוחררת. זה ממש, זה פתיחת הלב ללימוד שאיתו אנחנו נעשה את הצעדים הבאים. אז אם נסכם את השיעור, עלו פה שלושה דברים עיקריים שאני מציע לכם לקחת אתכם. חוץ מאשר בלוק ציור וצבעי פסטל, לעשות יום אחד יצירה רק מהמוצרים שבמטבח. ולקרוא את הקטע עם החכם והתם, סליחה, עם הטעם שבדו שיח עם אשתו, אבל להישאר שם, לנסות להישאר עוד בנקודה שהיא מסיימת את דבריה, והוא, יש לו שם מרחב. הרבה פעמים שמישהו פונה אליי, יש מושג אצל חז"ל שנקרא נבעל להשיב. כתוב, יש הבדל בין חכם לגולם. הגולם, גולם זה לא לשון גנאי, זה מישהו שכביכול זה כמו גוש עץ שנקרא גולם, שלא עבר עיבוד, שלא עבר את כל התהליך, להוציא ממנו רעית, זה נקרא גולם. אז ככה גם אנחנו, לפני שעשינו עבודה של איתוש פנימי להתפתח, ככה מסביר הברטנור על המשנה הזו, זה נקרא גולם. חכם, בהקשר החיובי, זה מישהו שעשה את העיבוד הזה, את העידון הזה, את הלמידה הזאת, וגולם זה מישהו שהוא... לא עבר את כל זה. כתוב משנה בפרק ה' פרקי אבות, שבעה דברים בגולם וחילופיהם בחכם. זה אחד הדברים שנאמר על חכם שאינו נבעל להשיב. נבעל להשיב זה בעצם אני שומע משהו, ויש רק, נבעל להשיב זה בעצם יש רק אפשרות אחת של מענה. אם אני נבעל להשיב, אם אשת התם, שזה כל אחד יכול לפגוש דמות כזו בחיים, שתפנה לכל אחד מאיתנו עם דיבור כזה, התשובה האינסטינקטיבית היא תהיה תשובה שאינה מוסיפה אור וטוב. זה הנבעל להשיב. הנבעל להשיב זה תמיד תשובה מעומס בשפה של ימימה. כשיש בחירה לשעות שם כמו החכם, כמו התם, וזהו מסיים, שמה יש מרחב. השיב לה, מה לי בזה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? יש פעמים ש... כדאי לדבר מאחרים בשביל לקבל השראה, בשביל לקבל כיוון. אבל הלב יודע מתי מדברים מאחרים, וזה תנועה להוספה, זה מגדיל אותי שאני לומד מאחרים, ומתי לדבר מאחרים זה רק יוצר חסימה. הוא אומר לה, אשתי היקרה, את יודעת עכשיו להזכיר את האחרים, אין בזה משהו מוסיף, זה רק לקנטר אותי. ואז הוא עושה לה גם חשבון שבכל זאת הוא מרוויח, וזה אומר, אני גם נהנה מהיצירה, גם נותר לי איזה רווח, וגם אני מאוד אוהב אותך למרות המשפט של הזהוב החצי. תחבר לעצמיות שקשורה גם בעמל כפיים וגם של האהבה של מה שהוא יוצר. יהיו ברוכים, לילה טוב, המשך חושד שטוף.